ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום גיטין דף סמך. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל באמצע דף סמך עמוד א', 25 שורות מלמעלה, או לחלופין, 6 שורות לפני סוף השורות הקצרות. אנחנו פותחים את הגמרא, בעל מיני אביי מי רבא. תשימו לב, השורות הבאות מסומנות כשאלה ארוכה. אנחנו הקדמנו נושא הסימונים בשיעור הקודם, אז כאן השאלה השנייה, בעניין כתיבת תורה שבכתב בצורה חלקית. אז השאלה שאביי שואל מרבא, מהו לכתוב מגילה לתינוק להתלמד בה? מה זה מגילה? זה פרשה אחת או שני או שתיים של התורה. לא מדובר בחומש שלם, ובוודאי לא ספר תורה שלם, אלא משהו חלקי. האם ניתן לכתוב מגילה כדי שהילד ילמד מתוכה? הגמרא מציגה את השאלה לפי שני מאן דאמרים. לפני שניכנס אפילו להמשך תוכן הגמרא, נזכיר שבעניין מסירת התורה, קבלת התורה על ידי משה רבנו במדבר במשך 40 שנה, יש שתי דעות. אחד אומר שהתורה מגילה מגילה ניתנה, ודעה שנייה, תורה חתומה ניתנה. המושגים האלו מוסברים ברש"י, ואנחנו מיד ניכנס להסבר של רש"י. דיבור המתחיל, מגילה, מגילה ניתנה. אנחנו מסתכלים ברש"י בשליש הראשון של העמוד. כשנאמרה פרשה למשה, היה כותבה. ולבסוף 40 שנה, כשנגמו כל הפרשיות, חיברן בגידים ותפרן. חתומה ניתנה, דעה השנייה, לא נכתבה עד סוף 40 שנה. לאחר שנאמרו כל הפרשיות כולן, והנאמרות לא בשנה ראשונה או שנייה, היו סדורות לא על פה עד שכתבן. הנה שני המאמרים בעניין כתיבת ספר התורה המקורי. אז עכשיו השאלה שלנו בעניין כתיבת מגילה לתינוק להתלמד בה. נציין שהדעות האלו מופיעים בהמשך הגמרא, וגם אצלנו בגמרות המסומנות הבלטנו את השמות רבי יוחנן וריש לקיש במעוינים בהמשך. אז הגמרא שואלת, מציגה את השאלה, תיבאי למען דאמר תורה מגילה מגילה ניתנה, תיבאי למען דאמר תורה חתומה ניתנה. תיבאי למען דאמר תורה מגילה מגילה ניתנה, כאילו בתוך הדעה הזאת יש שתי אפשרויות. א', כיוון דמגילה מגילה ניתנה, מאחר שבמקור כך נמסרה התורה, כותבים. או דרמה, כיוון דידבק ידבק, או מאחר שבסוף 40 השנה כל הפרשיות האלו שנכתבו תוך כדי השהייה במדבר נדבקו יחד, אז עכשיו לא מחשיבים בכלל את המקור, את העובדה שנמסרה מגילה מגילה, או נכתבה מגילה מגילה. תיבאי למד אמר תורה חתומה ניתנה, כיוון דחתומה ניתנה אין כותבים, מאחר שהכתיבה של הספר תורה היה בבת אחת בסוף 40 שנה, ולא כתיבה מגילה מגילה, אז גם אנחנו לא כותבים. לא דומה, כיוון זה לא אפשר, כתבינן, אי אפשר לספק לכל ילד ספר תורה שלם כדי ללמוד בה. אמלי, אז רבה עונה, אין כותבין. ומה הטעם? למה אין כותבין? לפי שאין כותבין. רשי, לפי שאין כותבין, ואפילו למען דאמר מגילה, מגילה ניתנה, כיוון דידבק ידבק. אז בשום פנים ואופן, לפי אף מאן דאמר, כותבים פרשייה, פרשייה. איתיבי, וכעת אנחנו רואים סדרה של קושות על הפסק של רבא. וכך כתבנו במבנה את הצורה הזאת שאנחנו מכנים הרגש, ניסיונות להקשות על הפסק שאוסר לכתוב מגילה לתינוק ממקורות של הטבלה של פרשת סוטה שנראה כתובה כפרשה נפרדת. מי שלא מכיר, כשאישה חשודה על זנות אשת איש, כמובן פרשת סוטה, כשמביאים את האישה לבית המקדש להשקות אותה מי סוטה, קודם כותבים פרשת סוטה מתוך החומש. אבל הם העתיקו את הפרשה הזאת מטבלה שהילני המלכה הכינה, טבלה של זהב שעליו היה לכאורה כתוב פרשת סוטה, וממנה העתיקו לכתוב על הקלף שבהמשך היו מוחקים אותו על המים. אבל בבסיס, מה אנחנו רואים? שפרשת סוטה, דהיינו מה שאנחנו דיברנו מקודם כמו מגילה, מגילה, זה פרשה אחת, כן היו כותבים בנפרד. אז כאן הגמר שואלת, איתיבי, אף היא הכוונה הילני המלכה, עשתה טבלה של זהב שפרשת סוטה כתובה עליה? וכמו שאמרנו מקודם, שמשם העתיקו וכתבו על הקלף, אבל היו מסתכלים על הטבלה הזאת שעליו היה פרשת סוטה, דהיינו חלק מהתורה, לא חומה שלם, ובוודאי לא ספר תורה שלם. אמר רבי שמעון בן לקיש, משום רבי ינאי, אין משם קושיה, כי גם שם לא היה כתוב הפרשה, אלא באלף בית, כלומר ראשי תיבות. איתיבי, כשהוא כותב, רואה וכותב מה שכתוב בטבלה, ובוודאי שהעתיקו מהטבלה על הקלף, לא כתבו ראשי תיבות, כתבו מילים שלמות. אימא, הגמרא אומרת, כמה שכתוב בטבלה. לפי הסימנים האלו, הראשי תיבות, הבינו מה יש להעתיק ולכתוב בקלף הנפרד. איתיבי, כשהוא כותב, רואה בטבלה, וכותב מה שכתוב בטבלה. מה הוא כתוב בטבלה? הנה פסוקים מפרשת סוטה, אם שכב וכולי, אם לא שכב. מה אנחנו רואים כאן? שלא היו רק ראשי תיבות בטבלה או סימנים, אלא מילים שלמות. אז חוזרת הקושה על רבה. הגמרא דוחה, הכה במאי עסקינן בסירוגין. לא היו כתובים פסוקים שלמים מפרשת סוטה שבתורה, אלא היה כתוב בסירוגין. רש"י כותב, תחילת המקרא היה כתוב תיבה שלמה, ובסוף ראשי תיבות. ממשיך הגמרא ואומרת, כתנאי. השאלה הזאת היא שנויה כמחלוקת תנאים. אין כותבים מגילה לתינוק להתלמד בה, ואם דעתו להשלים, מותר. אז כותבים חלקים ומצרפים אותם בסוף. רבי יהודה אומר, בבראשית עד דור המבול, בתורת כהנים זה ספר ויקרא עד ויהי ביום השמיני. אז כפי שהזכרנו מוקדם יותר, שתי דעות איך נמסר ונכתב התורה. הנושא שמופיע בשוליים, נושא סלש מבנה, אנחנו הזכרנו את זה מוקדם יותר, המעוינים מצביעים המחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, איך נכתב התורה על ידי משה במדבר. רבי יוחנן, מגילה ניתנה, ריש לקיש, תורה חתומה ניתנה. הגמרא, אמר רבי יוחנן משום רבי בנא, תורה, מגילה ניתנה, שנאמר, אז אמרתי, הנה באתי במגילת ספר כתוב עליי. אז הנה הפסוק מזכיר מגילת ספר. רבי שמעון בן לקיש אומר, תורה חתומה ניתנה, שנאמר, לקוח את ספר התורה הזאת. המשמעות, ספר תורה שלם. ואידך, נמי הכתיב לקוח, הכוונה, מה רבי יוחנן עונה לכך? התשובה, ההוא, דבטר, לבטר דידבק. השלמות של הספר תורה זה נכון, אבל זה אחרי שהדביקו את כל הפרשיות שנכתבו במשך 40 השנה. ואידך ריש לקיש נמי הכתיב במגילת ספר כתוב עליי, אז הגמרא עונה, והתשובה שבגמרא מופיע בשני חלקים או שתי תשובות. א', זה פה, ועוד שתי שורות אתם רואים באמצע שורה, אי נמי לחדר רבי לוי. אז אנחנו באים להסביר דרך ריש לקיש איך ריש לקיש מבין מה שכתוב במגילת ספר. א', ההוא, דכל התורה כולה יקרי מגילה. זה שמוזכר המילה מגילה, זה אומר, זה לא אומר משהו חלקי. דכתיב, ויאמר אליי, מה אתה רואה? ואומר, אני רואה מגילה אפה. אז הנה, הכוונה לספר תורה שלם. אינמי וחדר רבי לוי. דיאמר רבי לוי, שמונה פרשיות נאמרו ביום שוקם בו המשכן. לפני שנתקדם, נסתכל ברש"י, אינמי וחדר רבי לוי, יקראי מגילה אותן שמונה פרשיות, שהוצרכו ליום, נאמרו ונכתבו ונמסרו בו ביום, ונכתבו כל אחת במגילה לבדה, לפי שמובדלות ורחוקות זו מזו, הלכך, קרי לשאר נמי מגילה, משום כשחזר ושלימה הוא צריך לכתוב מבראשית עד פרשת כהנים לבד, ודילג פרשת כהנים הכתובה כבר, וכתב מפרשת כהנים עד פרשת שלוח תמאים, וכן כולם. אז אנחנו חוזרים לגמרא, שאפילו למד אמר תורה חתומה ניתנה, יש להכיר בעובדה שהיו פרשיות שנכתבו בנפרד. וזה מה שרבי לוי מלמד על אותם שמונה פרשיות שנאמרו ונכתבו ביום שהוקם המשכן. ואלו הן. עכשיו גמר נתנת לנו את הרשימה. אנחנו רק נאמר שההסבר לנחיצות של הפרשיות האלו מובא ברש"י. אז מה הם הפרשיות? פרשת כהנים, פרשת לוויים, פרשת תמאים, פרשת שילוח תמאים, פרשת אחרי מות. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', פרשת שטויי יין, פרשת נרות ופרשת פרה אדומה. כפי שאמרנו, רש"י מסביר, וכל אחד יכול לעיין מה הנחיצות של כל אחד משמונה הפרשיות ליום שהוקם בו המשכן. כעת אנחנו נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, פס כפול יופיע, מחלוקת במה תלוי רוב התורה. א', בדרשות על מה שכתוב, כמו גזירה שווה, כלל ופרט. ב', בדברים שאין להם רמז בקרא אלא נאמרו למשה על פה. הגמרא, אמר רב אלעזר, תורה רוב בכתב ומאות על פה, שנאמר אכתוב לו רובי תורתי, כמו זר נחשבו. רש"י כותב, רוב בכתב, רוב התורה תוליה במדרש שכתובה למדרש בכלל ופרד וגזיר השווה או שאר מידות שהתורה נדרשת בהם. אז מה שחשוב לנו להגיש שזה לא נכון לומר שרוב תוכן התורה והמצוות הם דברים כתובים שחור לבן, אלא לפי מה שאנחנו לומדים עכשיו הרוב תלוי בדברים שנדרשו ממה שכתוב ומיעוטה על פה. אומר רשי שאין רמז ללמוד לה בתורה לה למשה נאמר על פה. ממשיך הגמרא, רבי יוחנן אמר רוב על פה ומיעוט בכתב שנאמר כי על פי הדברים האלה. רשי כותב כי על פי, על שבעל פה נחרט ברית, על מה אי הווי ובא. מה כל אחד אומר לגבי מה שנאמר על ידי השני? ממשיך הגמרא, ואידך רבי יוחנן נמי הכתיב אכתוב לא רובי תורתי. הגמרא או רבי יוחנן עונה, ההוא אטמוי כמטמא, זה פסוק שיש לקרוא אותו בתמיהה. אכתוב לו רובי תורתי, הלא כמו זר נחשבו. אנחנו רואים, חוזרים לרשי, אטמוי כמטמא, וכי רובי תורתי היה לי לכתוב להם, ולא באותה שכתבתי להם כמו זר נחשבו. כעת נלמד גם דברי התוספות על הנקודה הזאת. דיבור המתחיל הראשון אטמוי כמטמא, ורק נציין שבסוף התוספות הוא כותב ובקונטרס פירש בעניין אחר. אז למדנו את הרשי דיינו הקונטרס, עכשיו נשמע דברים שמביא תוספות. והוא כותב במדרש אמרינן כמו זר נחשבו. מה הכוונה? שעובדי כוכבים כתבו את התורה. אנחנו, אם תרשו לי לשייך את זה למה שעולם הנוצרי למשל, הם כללו את חמישה חומשי תורה בתורה שלהם. ואם היה נכתב הכל לישראל, אני מבין מכאן הכל, גם הדברים שנלמדו בדרשות כמו שהזכרנו מקודם מכלל ופרט, מגזר השווה, אם הכל היה מופיע בכתב היו עובדי כוכבים הכל כותבים, הם היו מעתיקים את הכל וטוענים בעלות גם על זה. ולהכי כמה רחמנה אכתוב לא רובי תורה והלא מה שכתבתי להם כמו זר נחשבו. מה זה כמו זר? שהעתיקו זרים. ואז אוי ואבוי לנו אם הכל היה כתוב, אז הם הגויים היו מעתיקים וטוענים בעלות על הכל. אם אפשר להגיד ממש במאמר מוסגר, בסופו של דבר נראה לומר שבאמת גם הכל באמת כתוב. התורה שבעל פה מגיע אלינו בצורת המשניות, הגמרא, התלמוד, מדרשים, והגויים לא העתיקו את זה כמו שעשו על חמישה חומשי התורה, נביאים וכתובים, התורה שבכתב. ואני חושב שיש בזה סייעתא דשמיא ענקית. הרי זה שאנחנו כתבנו את מה שלא ניתן לכתוב, דהיינו התורה שבעל פה, וכפי שאנחנו נלמד על כך בהמשך הגמרא, אבל אנחנו עשינו את זה. גם רבי יהודה הנשיא כתב את המשניות, הוא שם אותם בכתב, עד אז זה היה בעל פה. רב אשי, רבינה, רב אשי חיבו את התלמוד, הכל, אבל היה משום עת לעשות להשם הפרו תורתך, כמו שלמדנו מוקדם יותר. ובגלל שפעלו מכורח הנחיצות והמקורות, אז היה הסייעתא דשמיא הגדולה הזאת שהגויים נשארו רק עם העתקת התורה, הנביאים וכתובים, ולא מעבר לכך. זה עדיין נשמע כנכס של עם ישראל בלבד. עד כאן המאמר מוסגר. אנחנו חוזרים לגמרא, ואידך, הכוונה לרב אלעזר, נמי עקיב כי על פי הדברים האלה, הרי הוא טען שתורה רוב בכתב, והפסוק הזה היה משמע שלא. הגמרא עונה, מה שכתוב כי על פי הדברים האלה קראתי איתכם ברית, הוא משום דתקיפי למגמירינו. תקיפי כוונה קשה, כבד וקשה ללמוד אותם. דרש רב יהודה בר נחמני מתורגמני דרבי שמעון בן לקיש. המתורגמן הוא זה שהיה שומע מדברי התורה השיעור מן הרב, הוא היה משמיע את זה בקול רם לרבים. אז רב יהודה בר נחמני אחז בתפקיד הזה אצל רב שמעון בן לקיש, אצל ריש לקיש, כתיב כתוב לך את הדברים האלה, וכתיב כי על פי הדברים האלה. אז או שהוא כתוב או שהוא הפה. הכיצד? איך ניישב את המקראות האלו? הכיצד? דברים שבכתב אי אתה רשאי לומן הפה, דברים שבעל פה אי אתה רשאי לומן בכתב. דברי רבי ישמעאל תנא, אלה יש כתוב בפסוק כתוב לך את הדברים האלה, אלה אתה כותב, והיא אתה כותב הלכות. אמר רבי יוחנן, לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבעל פה, שנאמר כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית ואת ישראל. אנחנו רמזנו על כך מוקדם יותר שהקשר המיוחד שקיים בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל זה הדברים שהם נמסרו בעל פה, ולאו דווקא התורה שבכתב. יש ברשי דברים שבעל פה היא אתה רשאי לכותפן, מכאן אתה למד שהתלמוד לא ניתן לכתוב, אבל זה כן כתוב, אלא בפני שהתורה משתכחת. אני מצאתי ביטוי מעניין בריטב"א והוספנו את זה בשוליים, ונקרא ביחד, אלא דהעידנא דשכיח שר של שכחה שרי למכתב משום עת לעשות לשם. כעת אנחנו ממשיכים לדברים שהוזכרו במשנה, מערבין בבית ישן מפני דרכי שלום. הסברנו את זה במשנה, זה עניין של אותו עירוב חצרות שנשמר באותו בית שבחצר שבוע אחר שבוע, לא מזיזים את זה לבית אחר. מה הייתה מה? היא לימה משום כבוד, כבוד של בעל הבית, וההוא שיפורה זה שופר שמיועד להתריע על בואו של שבת, וכעת שיש להפסיק מלאכות ערב שבת. זה השיפור, עדיין שופר. היה שופר כזה, דהב המעיקר בי רב יהודה, לבסוף בי רב, ולבסוף בי רב יוסף, ולבסוף בי אביי, ולבסוף בי רבה. אז זה עבר מבית לבית. אז מה אם כבוד שבעל הבית שלא, כאילו שלא מזיזים את זה ממקום למקום? הגמרא עונה, אז מה הטעם שעירוב חצרות לא מזיזים אותו מבית לבית, אלא משום חשדה, משום חשד. מה זאת אומרת? שפעם נגיד העירוב היה בית מסוים, ואז יום אחד מזיזים את זה לבית אחר, הנכנסים לבית הראשון ולא יראו את העירוב, יחשבו שמטלטלים באותו חצר, מהבתים לחצר, בלי עירוב. אנחנו כאן קיצרנו על הנושא של עירוב חצרות, כי אנחנו סומכים על כך שהסברנו את זה בהרחבה בלימוד על המשנה. בור שהוא קרוב לעמה וכו'. גם בעניין מילוי בורות הסמוכים לאותו עמת מים, הסדר נקבע שלא יבוא לידי מריבות. במשנה כתוב בור שהוא קרוב לעמה מתמלא ראשון, מפני דרכי שלום. וגם זה הסברנו ביתר פירוט כשלמדנו את המשנה. אומר הגמרא, איתמר בני נערה, מדובר פה על שדות שהם על שפת הנהר. רב אמר תתי שתו מיה ברשע. השדות שהם התחתונים, כלומר בהמשך זרימת המים. ושמול אמר אילי שתו מיה ברשע. והגמרא מגבילה את מחלוקת רב ושמואל כדלהבה. בדמי זל כולי אלמה לא פליגי. מה זה בדמי זל? אנחנו נסתכל ברשי. בדמי זל כולי אלמה לא פליגי, אם אינן סוחרים, שוב פעם מי שלומד רק בשמע, אז נציין שהמילה סוחרים עם סמך, סכר. אם אינן סוחרים את הנער, אלא דולין והולכים, והנער מושך כפשטו, כולי אלמה לא פליגי, שכל הוא רוצה לדלות, ידלה. אז על זה אין מחלוקת. ממשיך הגמרא, כי פליגי במסחר ואשקויי. וגם רשי, כי פליגי במסחר ואשקויי, שאין בו, באותו נהר, כדי לדלות כולן יחד. ורוצים העליונים לסוחרו, שלא ירדו המים למטה ולהמשיך הנהר דרך ובכך שהם סוחרים את הנהר, הם ממשיכים את מי הנהר דרך נגרים קטנים עד שישתו כל סודותיהן, אלו הם העליונים, והתחתונים מעכבים עליהם, והתחתונים חולקים ולא רוצים שיעשו כך, אלא אם כן נשקיע אנחנו תחילה. אז זה המציאות של מסחר והשקויה. שמואל אמר, ממשיך הגמרא, אילי שתו מים ברשע, תאמרי ענן מקרבינן תפי, אנחנו קרובים יותר לתחילת הנהר. ורב אמר תתי שתו מים ברשע, תאמרי נערה כפשטי לזר, תנו לנהר לזרום כדרכו. תנן בור הקרוב לעמה, כאן הכוונה הקרוב, דהיינו האילי, כך אומר רשי, בור הקרוב לעמה מתמלא ראשון מפני דרכי שלום, ככה משמע כפי שמואל. שכחתי לציין שזה ציטוט ממשנתנו, אז זה מראה כמו שמואל ונגד רב. וכאן תופעה שקורה מדי פעם בשס, דבר מאוד יפה, שהבר פלוקטה דווקא מספק תשובה לשני. תרגמו שמואל, שהוא לא הסכים על כך שהאילי ישתה, המקור הזה דווקא תומך לשמואל, תומך את דעתו שמואל, ובכל זאת שמואל נותן מענה לטובת רב. אז זה הכוונה, תרגמה שמואל אליבא דרב, הוא מסביר את המשנה שישתלב גם עם שיטת רב, בעמה המתהלכת על פי בורו. והכוונה שהמים שהוזכרו במשנה, אותו עמה, יש שם מספיק זרימת מים שהבור מתמלא מאליו כדרך אילוכו, ואין צורך לסכר בכלל. שורת הגמרא, איהכי, אם על זה מדובר במשנה, מהי לממרא? הרי זה פשוט, איזו חידוש יש בדבר. מהו דתימה? מצי אמרי לי, היה מקום לחשוב שאולי שהם יכולים להגיד אלו שהם למטה יגידו לאותו ראשון, לאותם עליונים, סחר מסקר ואשקי בהינדזה, תסתמו את הבורות שלכם ותיתנו למים לזרום כדרכו. כמה שמלן, זה מה שהמשנה מלמדת, שאי אפשר להם להכתיב לעליונים לסתום את בורותיהם. אנחנו נסתכל ברשי, שכר מסחר פי בורחה, שלא ירדו המים לתוכו, שממעט משיכת הנער, בזמן שמים ממלאים את הבורות, זה ממעיט את קצב הזרימה של אותו נהר, ואשקי בהנדזה, לפי המזדמן, כך משמעות המילה הלועזי שמביא רשי, כפי מה שיעלה לך לדלות מן משיכת הנהר, כמונו, והוא מביא תקדים או מקור אחר שמופיע אותה מילה. אז אנחנו חוזרים לגמרא. אמר רב הונה בר תחליפה, אשתה דלא יתמר הלכתה, לא כמו ולא כמו, לגבי מי שותה ראשון, מי משקה ראשון, כל דלים גבר. מי שיכול לגבור, אז הוא יכתיב את סדר ההשקיה. בשוליים, תחת הכותרת נושא סלש מבנה, אתם רואים משולש, ואנחנו מציינים בזה שני מעשים שמעורב בהם אביי בעניין השקיית שדות על ידי טיפול בנהרות. הגמרא, רב סימי ברשי, אתה לקמי דאביי, אמר לי, לא תפן מור בעידנה. רב סימי מאוד רוצה ללמוד, אולי לקבוע חברותה עם אביי, והוא מבקש לקבוע זמן ללמוד בשעה קבוע. אמר לי, איתלי עידנה לדידי, אני לא יכול להקדיש לך זמן, כי הזמן הוא בשביל עצמי. שואל ולא תפן מור בלילה, בסדר, אני מבין בשעות היום אתה כבר תפוס, אולי תקבע ללמוד איתי בשעות הלילה. המלא הביונה, אית לי מאיה להשקיע, אני בלילה, אני גם עסוק להשקות את השדות שלי. אמר לי, רב סימי אומר, ענה משקין עלי למור מאיה ביממה, אני אטפל בהשקיית השדות שלך במשך היום, ולא תפן מור בלילה, ונקבע ביחד למור בלילה. אמר לי לחיים, אז זה מצא חן בעיני הבאי והסכים. עזל, הלך רב סימי לאילאי, לשדות שמעל אביי, כפי שתיארנו מקודם, יש זרימת נהר מצידיהם של השדות האלו, אלו שהיו למעלה, אז הוא הלך אליהם, אמר להו, תתי שתו מאיה ברשע, ואין אתם יכולים לבנות אותם סחרים כדי למלות את השדות שלכם. אז על התתאי אמר להו, אילאי שתו מאיה ברשע. העליונים שותים ראשון. עכשיו, אם אנחנו ננצל את התרשים שהבאנו, הוספנו בשוליים, אתם יכולים לראות, שדה, אביי ושכניו, אביי נמצא באמצע. יש מים זורמים, ורב סימי איפשהו היטיל עליהם דעתם של רב ושמואל, ובכך הוא הכתיב לאילאי שהם לא יכולים לזכור, וזה כתוב בתרשים עם חץ אצל המקום הזה, והוא בכך המים יזרמו במלואם בלי מעצור, אז יעבור אצל אביי. ובסוף שדה של אביי, שמה הוא כן, הוא אמר, יש לאביי האפשרות לעשות סכר, אז המים יתמלו וישקו את שדה, את השדה של אביי, נגיד לזה על חשבון התתאי לבינתיים. אז אנחנו חוזרים לגמרא, אני אקרא עוד פעם את דברי רב סימי. עזה לאילאי אמר לו, אני בשורה הראשונה בשורות הרחבות באמצע, עזה לאילאי אמר לו, תתאי שתו מאיה ברשע, מי שמתחתיכם שותים מראש ולכן אתם לא יכולים לעשות אותו סכר. עזה לתתאי אמר לו, אילאי שתו מאיה ברשע, אלו שהם עליונים הם שותים ראשון, לכן ניתן לבנות סכר לפני התתאי. הדהכי, סחר מסחר ואשקי. בינתיים, רב סימי בנה אותו סכר מעל התתאי, והשקע השדה של הבאי עם ריבוי המים. כי עתה לקמי והבאי, כשהדבר נודע לבאי, אמר לי, הוא אמר לרב סימי, מה, כבית רי, עבדת לי, כשתי שיטות החולקות זה על זה. זה עשית, זה כמו תרתי וסקלי, עשית לי כשניהם, וזה קומם את אביי, ולא תאמינו אביי לפירי דאי שאתה, ואביי בהפגנתיות ובהתנזרות ממעשה שבעיניו היה אסור, הוא לא אחר מהפירות של אותו שנה. הנאו בני בי חרמך, בי חרמך זה שם עיר, דאזו קראו ברשע דשנוויתא, שנוויתא זה שם נהר, הם העמיקו את ערוץ הנהר שמה, ועדרוה ושדיוה בשילי נערה. אז אנחנו נסתכל ברשי וגם נעזר בתרשים שהוספנו לסיפור הזה. קראו הרשי שנקרא ביחד בשורה שנייה מתחת הגמרא, קראו, הם חפרו, קראו ברשע דשנוויתא ועדרוה בשילי נערה, רצו להקיף את שדותיהן במי הנהר, שזה לא יעבור רק על צד אחד, על כיוון אחד או רוח אחד של השדה, אלא שהמים יקיפו את שדותיהן במי אותו נהר. ומה עשו? וקראו מלמעלה לסודותיהן לצד ראש העליון של נהר, והסיבו מקצתן, הם חפרו ערוץ חדש שגרם לכך שחלק ממי הנהר זרם לתוך אותו ערוץ, ערוץ מקיף השדות שלהם, והסיבו מקצתן סביב שדותיהן, ובסוף שדותיהן הסיבו עד שחזר ונפל לתוך הנהר. ואתם יכולים לראות בתרשים שאוספנו את הסיפור הזה. יש נהר שנוויתא ויש את האילאי, שדות מעל שדות שדותיהם של בני בי חרמך, ורואים לפי החיצים איך שהסיטו או הסיבו חלק מזרימת הנהר דרך הערוץ שהם חפרו, והמים כאילו זרמו בתוך אותו ערוץ חדש סביב השדה וחזר לערוץ המרכזי אחרי השדות שלהם. אנחנו חוזרים לגמרא. שעתו אילאי לקמי דאביי, אותם בעלי השדות מעל השדות בסיפור שמופיעים במלבן בציור, אותם אילאי הגיעו לאביי, אמרו לי, כמתקיל לנערין. בזה שאותם בני בי חמה חפרו ערוץ חדש והסיבו חלק מזרימת המים, זה גרם להעתת הזרימה, ועקב העתה בזרימה הצטברו אבנים וסלעים וכל מיני אצלם מול השדות העליונות. זה הכוונה פה, כמתקיל לנהרין. ומה כותב רשי? כמקל נהרין, נהר שלנו נתקל בפני שסיבור ואינו נמשך מהר, וצפים המים דרך שדותיהם, שכן דרך הנהר המסב אין מימיו קלין לרוץ בפני העקמומית, וזה הפריע להם. אנחנו חוזרים לגמרא. אמר להו, קרו בדיו תפי פורטה. רשי אומר, קרו בדיו תפי פורטה, המיקו המים אצלכם בראש המסיבה, כדי שישטפו המים במרוצה. אמרו לי, אז אותם אילי אמרו לאביי שקשה לקבל העצה הזאת, כיבשי פירין. רשי אומר, כיבשי פירין, אם נעמיק, זאת אומרת, מפלס המים ירד, ייבשו חריצים שלנו, החריצים האלו הובילו את המים לתוך השדות שלהם. אז ממפלס הנהר ירד, המים לא ימלאו את החריצים, כשלא יתברכו מימי הנהר, יש תקופות שהם שמים, אז אין הרבה מים בנהר, יעמיקו המים ויחדל הלחלוכית, ולא ינבו המים לחריצים שיש לנו. פירין, המילה פירין פה, הם אלו החריצים, זה חפירות. אנחנו חוזרים לגמרא, אמר לו, אז אביי אמר לבני חרמך, זילו, סליקו, נפשייכו מהכה. תסתמו את הסיבוב שחפרתם, שהכנתם, כי זה גורם הפסד לאלו שמעליכם. המשנה הזכירה, מצדות חיה ועופות ודגים יש בהם גזל מפני דרכי שלום. באוזלי ואוהרי הם מצדות, הם אמצעי צידה, אפשר להגיד מלכודת, שיש להם תוך. כך אומר רשי בסוף העמוד, אוזלי, רשתות של חוטין שיש להם תוך. אוהרי של גמי, והם מצודות דגים עשוי מקנים. אנחנו ממשיכים לדף סמך אלף עמוד א', כולי אלמה לא פליגי, שמה שיש משום גזל גמור. מאחר שיש להם תוך, מדובר, או המושג ששייך לומר פה ורשי מביא אותו, קנה לו כליו. תהיינו, כליו של אדם קונים לו, וזה הופך את העסק הזה, זאת אומרת, מי שבא ויקח משם כגזל גמור. ממשיך הגמר ואומרת, כי פליגי בלחי וקוקרי. ורשי מביא לחי, זה חכה, קוקרי, שר מסודות ומשלים שנותנים חוט ארוך בנהר, וחורזים בו מחתים על פני כולה, וכאלו דברים אין להם תוך, ומי שלוקח משם, הוא עובר על גזל, מפני דרכי שלום. מציאת חירש שוטה וקטן וכו', היה מחלוקת במשנה, לפי התנא קמא, חירש שוטה וקטן שמצא משהו, מי שבא ויקח מהם, הוא עובר על גזל, מפני דרכי שלום. רב יוסי אומר, גזל גמור. אמר רב חיסדא, גזל גמור מדבריהם. היינו, מדרבנן. אנחנו מדברים על אנשים שאין להם כוח קנייה, אין להם דעה, אין להם דעת. בכל זאת, לפי רבי יוסי, הלקיחה מהם, את מה שהם מצאו, זה נקרא גזל גמור, וכאן רב חיסדא מוסיף מדרבנן. למאי נפקא מינה, מאי נפקא מינה, אם קוראים לזה גזל מפני דרכי שלום, או גזל גמור. התשובה היא להוציאו בדיינים. אומר רשי, להוציאו בדיינים דלרבנן שקבעו או הגדירו את החטיפה מידיו של החירש, שוטה וקטן, לא נפיק בדיינים. אם המקרה מגיע לידי בית דין, אנחנו לא נוציא מיד החוטף את מה שהוא לקח מהם. ומי לרבי יוסי? גזל מעליה לא הווה, זה לא נחשב גזל ממש להיפסל לעדות ולעבור עליו בלב, אבל לפי רבי יוסי כן מוצאים אותה, את, ה, את הפריט שנחטף ומחסירים את זה לחירי שוטה וקטן. אני ממשיך הגמרא, אני המנקף בראש הזית, מה שתחתיו וכו', זה נחשב של אותו אני. תנה, אם ליקט ונתן ביד, הרי זה גזל גמור. תוספות בראש העמוד, ליקט ונתן ביד, הרי זה גזל גמור, נראה די איצטריך לשמינן בתלשן בידו ומפילן, אף הפי שלא נתעכבו בידו ולא אחז בהן אלא להפילם, זה לא משנה. זה מי שבא ולוקח את, ה, את אותם זיתים שכעת נמצאים על הרצפה, זה נחשב גזל גמור. וכאן יש מעשה, וסימנו את השורות הבאות עם סימון ארוך, כלומר חמשת השורות הבאות הם מעשה אחד. רב כהנה הווה כאזיל לאוצה. אוצה זה מקום, שם מקום, והמר הדיאטרה שם היה רב יושיה. ורב כהנה חזיה להוגה, והוא ראה אדם, תאבישדי אופיה וכנטרן תמרי. יש כמה פירושים להסביר את המילים האלו. לפי רשי מדובר פה אדם שזרק מקלות לעץ דקל, ובכך הפיל תמרים. אחר כך אנחנו נסתכל בתוספות לפירוש אחר. אז זה מה שרב כאן ראה, והוא ראה הדבר הזה, ואז הלכה מנקית, ורב כאן בא וליקט את התמרים ואחים ואכל אותם. אמר לי אותו גברה, אמר לו, חזי מור דבידי שדיתינו, אתה לא שמת לב שאני בידי, אני הורדתי אותם, אני זרקתי את המקלות והיפלתי את התמרים, מה אתה לא חוטף אותם? אמר לי רב כהנה אומר, מאטרי ורב יושיע, אתה רואים שאתה בא מאירו של רב יושיע, קרי עלי וצדיק יסוד עולם. עכשיו אנחנו נסתכל ביחד ברשי. מאטרי דרב יושיה אתה, לפי כך אתה בקי בדינים, לפי שהוא רב יושיה דורש לרבים ומודיען. נעבור לתוספות. שדי אופיה מדיקלה, פירוש בקונטריס אופיה מקלות וקשה, דרב כהנה איכי הווה מנקית ואכיל, ומי לא הווה חייש לדרכי שלום? קצת תמוע על ההתנהגות של רב כאן לפי הפירוש של רשי. ונראה כרבנו חננאל שפירש, אופיה חריות של דקל הווה שדי מן הדקל. אותו אדם היה נראה רוצה באותם חריות של דקל, זה החלק מעץ הדקל שבהם צומחים או גדלים התמרים. אז העניין של אותו גברה היה לחרויות ולא לתמרים עצמם. ונטרי תמרי, ותוך כדי גם התמרים נפלו. ואף כהנה היה סבור שלא היה חושש מן הפירות, שאותו אדם לא מעניין אותו הפירות אלא מן החרויות. ואמר לו, ענה בידי שדתינו וגזר נמי איקה. אז הוא ענה לו שלא כמו שאתה חשבת, אלא אני מעוניין כנראה, לפי משמעות התוספות, אני מעוניין גם בפירות. יש גם להוסיף, ואנחנו כתבנו את הפירוש של הריטב"א בשולי הגמרא בצד, ונקרא ביחד אצל הכוכביות, ארבע כוכביות אצלנו בהגמרות המסומנות כך, הריטב"א וגבי מה שכתוב בהגמרא חזי מור דבידי שדיתינו, פירוש בידי הייתי משליך אחריות טעונים תמרים, ומשגבתים קניתים ואת התמרים שבהם, וכשנפלו אחר כך שלי היו ואפילו גזל גמור איקה. אנחנו חוזרים לגמרא, אין ממחים ביד עניי נוחים בלכת שכחה ופאה מפני דרכי שלום. וכפי שלמדנו במשנה, אם גויים באים ואוספים מה שמיועד היה לעניים, לקט, שכחה ופאה ממתנות העניים, לא מוחים בידם, לא עוצרים בהם בפני דרכי שלום. תנו רבנן, מפרנסים עניי נוחים עם עניי ישראל. אנחנו לא רואים פה פירוש של רש"י, אז אולי נוכל לומר שאם הציבור עושים מגבית לצורך עניים, ובאותו מקום נמצאים גם עניים גויים, הכסף יתחלק גם להם. ומבקרים חולי נוחים עם חולי ישראל. אנחנו מכירים לצערנו את העובדה שאנשים נמצאים בבתי חולים, ויהודי שוכב שם ועל ידו גוי. אז יש לקיים ביקור חולים גם אצל הנוחים. וקוברים מתי נוחים עם מתי ישראל מפני דרכי שלום. וכאן בל נטעה, אין הכוונה באותו בית הקברות, אלא מה? כשעוסקים בקבורת ישראל, יש לעשות גם כן לקבור הנוחים בבית הקברות שלהם. כך אומר רש"י, עם מתי ישראל, לא בקברי ישראל, אלא מתעסקים בהם עם מצאום הרוגים עם ישראל. ואנחנו נקווה שלא נדע צרות כאלו מעולם. עד כאן שיעורנו להיום.